חדר רביעי, בית מדרש אקטואלי עם אבי נמרן. לילה טוב למאזינים שאיתנו כאן בכל חי, יום רביעי בשבוע. אנחנו גם בשעה של סדר רביעי, שעה שבה אנחנו משלימים את המשך היום שלנו ונכנסים לתוך תוכנית שמנסה אולי לתת קצת ערך לדברים שאנחנו פחות מתייחסים אליהם ביום יום או חושבים עליהם כל מיני מחשבות שטחיות, כי אנחנו בני אדם, אנחנו מנסים לנבור, לחפור ולהגיע קצת לעומק של אותם דברים שטחיים או כלילים או כל מיני מילים שאנחנו משתמשים בהם לאחרונה ולא ממש מצליחים להבין את עומקן. בחלקה השני של התוכנית אנחנו כמובן פותחים כאן בסדרת שאלות מרתקות מעניינות על בסיס פרשת השבוע, אבל השאלות האלה הן שאלות הלכתיות לחלוטין. אז אם בשבוע שעבר עסקנו בסוגיית המחשבה מול המעשה, מחשבה של אדם מול מה שהוא עושה בכל הנוגע לדיני תורה ושאלות וסוגיות הלכתיות, הערב אנחנו נעסוק בעניין החלומות. כן, יש לנו בפרשיות השבוע האחרונות כמה וכמה חלומות, החל מחלומות יוסף וחלומות פרעו ועוד ועוד חלומות. האם עלינו להתייחס ברצינות לחלומות? ולכל דבר צריך מקור מבחינה הלכתית, אני שואל, לא מיסטיקה וקבלה וספרי הלכה. האם מישהו מתייחס לנושא הזה של חלומות? אדם שיש לו טיסה לחול ובלילה לפני הטיסה הוא חולם שהמטוס מתרסק, הוא מתעורר בבוקר, הוא אומר, אף פעם אני לא מתייחס לחלומות, אבל הפעם הרגשתי שזה פשוט אמיתי. עיסה או לא עיסה? אחד חלם דווקא בליל שבת, שיש כל מיני מקורות לא נודעים שאומרים שחלום בשבת הוא חלום יותר רציני. מתעורר בצעקה, וואי, איזה חלום. אשתו שואלת אותו, מה קרה? מה חלמת? אל תשאלי, חלמתי שאני נוסע במכונית חדשה יוקרתית עכשיו בשבת בשכונה שלנו כאן, וכל הילדים זורקים עליי דברים וצועקים לי שבס ומנסים לחסום לי את הכביש. וצחק, אמר, טוב, חלום מצחיק. אבל אשתו אומרת לו, מה? חלמת שנסעת בשבת? אולי על זה אתה חושב במשך היום? חייב לעשות על זה כפרת עוונות. ובעלה מחייך וצוחק, אומר לה, שטויות, מה קרה? חלום. מה דינו של אדם שחולם שהוא עובר עבירה? וואו. ואני רוצה לספר לכם על יעקב, לא יעקב מהפרשה, יעקב לוי. פוגש את חבר שלו בעבודה ואמר לו, דוד, תקשיב, אני נסער, חיכיתי רק שתגיע לעבודה לספר לך מה קרה. הלילה חלמתי. ואני אומר לך שלחלומות שלי, עד היום, יש קבלות. הרבה דברים שאני חולם, אני פשוט רואה אותם בחוש שהם מתרחשים. חלמתי הלילה שאתה, דוד, אם אתה מגרד כרטיס לוטו, כרטיס חישגד, או איך שזה נקרא, אתה זוכה ב10,000 שקלים. מה? כן, לך תנסה, תראה אני אומר לך, מה אכפת לך? כרטיס עולה 3-4 שקלים. דוד ממהר בבניין של העבודה שלהם למטה, יש איזה קיוסק כזה, הוא מגרד כרטיס חישגד וזוכה ב10,000 שקלים. הוא רץ למשרד ואומר, זכיתי, בוא נע, החלום שלך זה חלום רציני. אומר לו, כן, 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 אבל עכשיו אתה צריך לשלם לי תיווך. מה אתם אומרים מאזינים? תיווך על חלום? ודאי, לא היית קונה את זה בלי שהייתי אומר לך. ברור, מתי היית על הבוקר רץ באמצע היום וקונה כרטיס חישגד? כן, אבל רק חלמת, מה, לא תיווכת לי כלום, חלמת, זה יכול להיות ככה או ככה. אז בהמשך אנחנו נפתח כאן את קווי הטלפון, ואם יש לכם תשובה לאחת מהשאלות ששאלתי כאן, עם הוכחות, עם ראיות, עם מקורות, נשמח לשמוע. ואתם יכולים לחייג אגב בחצי שעה הקרובה, כבר למי שיש לו מה לומר בעניין הזה, למספר 03-593-93, 03-593-93, נעלה אתכם בהמשך, אבל אפשר להירשם בהפקה. נתי שולמן המפיק שלנו הערב, פנחס בינדר הטכנאי, ובואו נדבר עכשיו על אחדות. אנחנו שומעים הרבה הרבה את המילה הזאת, אחדות, אחדות, עכשיו צריך להתאחד. רבותיי, נניח למחלוקות, בגץ אמר ככה, לא 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 עכשיו, אחרי המלחמה. רפורמה משפטית, עכשיו אחדות, אחדות, אחרי המלחמה. החיילים בשדה הקרב נלחמים כתף אל כתף, ימנים לצד שמאלנים, דתיים לצד חילונים, אחדות. מישהו מדבר עכשיו על איזה משהו, מחלוקת, בחירות, רשויות מקומיות, היי, אחדות. מילה שאנחנו אומרים במשך היום כל כך הרבה פעמים, האם פעם התרכזנו והתעמקנו מה העניין הזה שנקרא אחדות? מה זה משנה אם אני מאוחד, לא מאוחד, מאוחדים, לא מאוחדים? בית המקדש נחרב בשל שנאת חינם? מה זה עושה? אז מה? מה קרה? מה קרה? אז לי יש מחלוקת עם פלוני אלמוני שחושב בדיוק ההפך ממני. אני לא מסוגל להתאחד איתו. מה יש מאחורי הסיפור הזה? מילה שאנחנו משתמשים בה הרבה, אומרים אותה בפתוס, אחדות, אבל אף פעם לא עוצרים ויורדים לעומק ההבנה שנמצאת מאחורי המילה הזו. מה עומק המושג שנקרא אחדות? למה צריך להתאחד? מה האסון הגדול עם אנשים לא מאוחדים? ומה זה משנה כבר מי שישמע לבורא עולם, כל יכול, מלך מלכי המלכים, הטוב והמטיב לכל? עם ראובן ושמעון לא כל כך מסתדרים ביניהם. ראובן הוא כליל המעלות, לומד כל היום, מתפלל בכוונה, זה מה שבורא עולם רוצה. אז עם שמעון הוא לא מסתדר. אז זה כבר מעורר כזה חרון אף, עד כדי החרבת בית המקדש, עד כדי אסונות שעליהם אומרים חז"ל וגדולי ישראל ורבותינו זכר צדיקים לברכה, הכל בשל האחדות. ימי בין המצרים שאנחנו מכירים שמתעסקים בנושא הזה, מה הסיפור מאחורי העניין? אחדות. כן, אחדות היא באה כמובן משורש המילה אחד. תזכרו את המילה הזאת, נחזור אליה. מה זה אחד ולמה ואיך? אז בואו נדמיין שיש פאזל עם 5,000 חלקים. יש חלק מהמאזינים שבטוח ניסו פעם לבנות כזה פאזל, זה לוקח כמה שבועות. קודם כל צריך למיין את כל החלקים, לשים בצד רק את הירוקים, את החלקים עם העצים, אחרי זה את החלקים עם השמיים, אחרי זה את החלקים עם הדשא. אתם מכירים את זה. לאט לאט מנסים לבנות פאזל של 5,000 חלקים, 5,000 חלקים קטנטנים, ואחרי שבועיים, שלושה, בקושי מגיעים למחצית הדרך, ושם חלק מהעוסקים במלאכה כבר מתייאשים, זהו. אבל מי שממש מתמיד, ממשיך עוד שבועיים, שלושה. אחרי חודשיים עבודה, הפאזל הגדול הושלם. תמונה מרהיבה, מורכבת מ-5,000 חלקים קטנים. אחרי כזה מאמץ, אנחנו מחליטים שאחרי שהשקענו חודשיים בבניית הפאזל, בוא ניקח אותו למסגור, לוקחים אותו לזגג, והוא עוטף אותו במסגרת מקיפה, משובחת, עץ משובח, זכוכית כמובן, שסוגרת את כל החלקים שלא הזוזו במקומם, וכל זה על קרטון ביצוע קשיח, והנה לנו תמונה מרהיבה של 5,000 חלקים, חודשיים עבודה. כל מי שרואה את התמונה הזו מתפעל, וואו, מי בנה את זה? איך בניתם? כמה זמן זה לקח? וואו. כן. מה המחיר של התמונה הזו? עכשיו ככה שהפאזל בנוי. בוא ניתן לה מחיר. 2,000 שקל. זול. בסדר. אז 3,000 שקל. רק הפאזל עצמו, כשקונים אותו בחנות, שהוא לא בנוי, עולה איזה כמה מאות שקלים. 5,000 חלקים. אז שהוא בנוי, זה המחיר. עכשיו בואו נדמיין שבמרכז התמונה באה יד אלמונית ומוציאה חלק אחד. חלק אחד, אחד. באמצע הבית, בתמונה המריבה, יש תמונה פסטורלית עם כפר ורואים את הבית הכפרי במרכזו ליד הבעלי החיים מסביב עם העצים הפסטורליים, עם שמיים מהממים ונחל זורם, ובמרכז הבית שולפת אותה יד אלמונית חלק אחד מהפאזל. אחד. מה ערכו עכשיו של הפאזל הזה? מה ערכה של התמונה? עדיין 3,000 שקל? אולי 100 שקל. בום. חלק אחד הוריד את הערך מ-3,000 ל-100. ואני שואל אתכם, שואל אותנו, האם החלק הזה עצמו שווה 2,900 שקל? אם אני עכשיו לוקח רק את החלק הקטנטן הזה, שלא רואים בכלל מה יש בו, סתם איזה קשקוש, רק שהוא בתוך הפאזל, הוא משלים את הבית, אבל כשהוא לבד, אין עליו כלום. ואני מנסה למכור אותו לאנשים ב-2,900 שקל, ישפזו אותי בכפייה. אז מה קורה כאן? חלק אחד לא שווה כלום, התמונה בלי החלק הזה לא שווה כלום, בא החלק הזה, נכנס חזרה למקומו, ווואו, עלה המחירה שוב של התמונה ל-3,000 שקלים. מה קרה כאן? כבר נחזור לפאזל. אבל במילה אחת אני מנסה רגע להסביר משהו ששווה לתת עליו את הדעת, והנושא הזה ספציפי שווה כמה הרצאות בפני עצמם. אבל על פי רבנו הרמח"ל, זכותו תגן עלינו על כל ספריו, דעתבונות ודרך השם ועוד ועוד, וגם בספרי החסידות, מי שמכיר, גם בלקוטי מוהר"ן ובעל התניא ועוד ועוד ספרים קדושים ונשגבים, שמתייחסים למושג שנקרא נשמה יהודית. נשמה יהודית זה נושא שאפשר לדבר עליו עכשיו במשך 5 או 6 הרצאות רצופות, עם כל המקורות, מתורתנו הקדושה ועד ימינו אנו, מהי ערכה או מהי מובדלת הנשמה היהודית משאר הנשמות בעולם, מה המדרגה שלה, למה היא שונה, איך היא שונה, מה זה בכלל נשמה, אבל לא זה השיעור שלנו הערב, לא לשם כך התכנסנו. כן, יש את כל הנושא הזה של גר שמתגייר כקטן שנולד, והוא פתאום מקבל נשמה, הוא קיבל נשמה יהודית, או שהנשמה שלו הגויית הזדקחה, כל מיני שאלות שבהזדמנות אולי נפתח אותם, אבל יש לנו נשמה יהודית. ומה מיוחד בה? מה העניין בדבר הזה שנקרא נשמה של יהודי? ולכי לגוי אין את אותה נשמה? מה זה? אז כותבים רבותינו בכמה וכמה מקומות, ומי שירצה אחרי זה אולי יש פה את כל המקורות, אבל אין לנו הרבה זמן לקרוא מתוך הכתובים בכל מקום ומקום מה כתוב ואיך נאמר. אני אומר את זה בסיכום הדברים כדי להלן. הקדוש ברוך הוא שברא את העולם וברא אותו כדי להיטיב, כי הוא טוב, והטוב לא יכול להיטיב אם אין לו מקור על מי לתת טוב, כן? אדם מיליארדר שאוהב לעשות חסד, להבדיל, מאוד מאוד אוהב לעזור לאחרים, והוא מיליארדר. פשוט רק אוהב לתת לכולם. הוא רואה עני, הוא מרים אותו. ניקח את האדם הזה, נשים אותו במדבר, בלי נפש חיה מסביבו, אין שום ערך למידת הטוב שלו. זה שיש לך איזה תכונה פנימית בפנים שאתה טוב, מה זה עוזר? אין פה אנשים, למי תעזור? מתי האפקט של טוב האדם הזה בא לידי ביטוי? כשיש מסביבו חברה, אנשים. הטוב והמיטיב לכל, בורא העולם שכל כולו טוב, והוא מיטיב בדרכו שלו ועושה רק טוב, בין אם אנחנו מבינים זאת, רואים זאת, או העיניים הקטנות שלנו מצליחות לקלוט את זה או לא, זה עוד עניין, אבל כדי להיטיב הוא חייב ברואים כדי להיטיב איתם. והוא ברא את העולם כולו, וברא בתוך העולם הזה קבוצה ייחודית, בה הוא בוחר ואומר, אתם תהיו לי לעם, אני אהיה לכם לאלוקים, אתם תקבלו ממני נשמה מיוחדת. בסדר? אין לנו זמן להרחיב עכשיו ספציפית בנושא הנשמה, כמו שאמרתי, אולי בהזדמנות נפתח את זה. אותה נשמה יהודית מוגדרת בספרים הקדושים, מי שמכיר את הביטוי, חלק אלוקה ממעל. חלק אלוקי. חלק של אלוקים. חלק שלו. נמצא בתוכנו. חלק ממנו, כביכול, אם אפשר בכלל לומר את המילה הזו, או להמחיש את הדבר הזה, אבל מזוהרו, מאורו הרוחני, הרי נשמה זה דבר רוחני, וחלק מאותה רוחניות גדולה של אותו טוב של בורא עולם נמצא בכל יהודי. נשמה יהודית, חלק אלוקה ממעל. וככל שהנשמה זכה יותר, תאורה יותר, נקייה יותר, היא קרובה אליו יותר. צדיק שמזדקך ולומד ומתעלה וגודל ועמל ומצליח להתגבר על יצרו פעם אחר פעם ונשמתו מזדקכת וגודלת ומתאהרת, קרוב יותר למקור, הוא קרוב יותר לחלק המרכזי שממנו נשמתו נלקחה. ולכן הוא אולי רואה דברים אחרים, מנבא בתקופת הנביאים, מרפא חולים, עושה ניסים. מאיפה הכוח? מנשמתו הגבוהה. ככל שהיא קרובה יותר, כוחה להשפיע גדול יותר. אז זה ממש בקצרה משהו שאמרתי, רק אותו אפשר לפתוח בחמש שעות הסבר. אבל אם הבנו את זה, ובכל אחד מאיתנו יש חלק אלוקה ממעל, אז אני ונתי שולמן המפיק פה, אנחנו שני חלקים, ואם נצרף את פנחס בינדר הטכנאי, אנחנו שלושה חלקים. ואם נצרף עוד ועוד יהודים שיש להם את אותה נשמה ייחודית, שהיא חלק אלוקה ממעל, ולא סתם נשמה כמו של גוי, שהיא לא חלק אלוקה ממעל, היא סתם, זה משהו אחר, ויש גם נפש ובעלי חיים, ואין לנו, עוד פעם, אני לא רוצה לגלוש למקומות האלה כרגע, אבל אם נצרף עוד יהודים אלינו, אז יש פה עוד ועוד 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 חלקים, שכולם ביחד באו מאותו מקור, מאלוקה ממעל. עכשיו נבין את משל הפאזל שאיתו פתחנו. בואו נדמיין שכל העם היהודי, גם הנידחים ביותר שנמצאים באנטרקטיקה ואינם יודעים בכלל שהם יהודים, או יהודי שיודע שהוא יהודי אבל כופר ביהדותו, לא רוצה להיות יהודי, ואי אפשר לעזוב את היהדות, אין כזה המרה דת, אין יציאה מהיהדות, בדתות האחרות יש, אצלנו אין. יש יהודי מומר, ויש יהודי כופר, ויש אפיקורס. נשמתו נשמה יהודית לעולם. אבל אם ניקח גם אותו אלינו פה לחדר ונתכנס במקום אחד. כל חלקי הפאזל, לא 5,000 חלקים, כמה מיליונים של חלקים. הרי שפעם ראשונה בעולם, מבריאת העולם, פעם שנייה, סליחה, ניצור את התמונה המושלמת של כל חלקי הפאזל שהם הנשמות היהודיות עלי אדמות. בסדר? בואו נדמיין שזה קורה. זה קרה כבר במעמד הר סיני. וזה יכול לקרות רק עם כל היהודים בעולם, גם מי שלא יודע שהוא יהודי, נמצא איזה דרך תיאורטית, נניח להביא אותו לאותו מקום, להתכנס 20 מיליון איש, כל הנשמות היהודיות בכדור הארץ, הגיעו למקום אחד. מה קורה אז? כל חלקי האלוק הממעל האלה מתחברים ביחד. כל החלקים האלה הופכים משהו מחולק לשלם. כשאני ועוד יהודי מתחברים ביחד, שני חלקים בפאזל שמים את עצמם במקום שמתאים להם. ומה קורה כשכולם מתאחדים? כשכולם נמצאים ביחד באותו מקום? מה קורה? אז מה, איזה תמונה נוצרת? מה העניין? מה הרעיון? כשאנחנו מדברים על הגאולה, הגאולה בעזרת השם, הגאולה תגיע, בעזרת השם יבוא המשיח, כן, אנחנו מקצפים, הגאולה שלמה, הגאולה, הגאולה, מה זה בדיוק? מה זה? מתי זה יקרה? זה יקרה והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים מארץ אשור, והנידחים מארץ מצרים, והשתחוו לשם בהר הקודש בירושלים. אז זה יום הגאולה, ככה הנביא מתאר אותו. מה זהו באו העובדים מארץ אשור? זה אותו יהודי מאנטרטיקה שאפילו לא יודע שהוא יהודי. והנידחים מארץ מצרים זה אנשים שכופרים, שהם נמצאים בעבודה זרה של מצרים. בעבודה זרה של ימינו. הם נידחים, הם רחוקים. אבל ביום שכולם יבואו והשתחוו לשם בהר הקודש בירושלים, ביום ההוא יהיה השם אחד, ושמו אחד. ביום ההוא כל החלקים התאחדו, ואותם חלקיקים שמורכבים מאלוק הממל יגיעו סוף סוף למקום שלהם, והוא יחזור להיות אחד. כי כולם כאן. הנה כל התמונה. עד עכשיו היית מחולק לכך וכך וכך נשמות, כולם במקום אחד, באחדות מלאה, התמונה הוא שלמה, ביום ההוא יהיה השם אחד. ושמו אחד. רגע, היום הוא לא אחד? בטח שהוא אחד. זה עיקרי האמונה. מה זה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד? כשכל הנידחים יגיעו, התמונה תושלם. ואז הטוב שברא את העולם כדי להטיב יקבל סוף סוף בחזרה את אותו הנאה כביכול שמקבל להבדיל לעשיר כשהוא עוזר לאנשים. כשהוא פוגש עוד מיליונר כמוהו, והמיליונר הזה אומר לו, מה אתה מסתכל עליי? אתה לא זוכר אותי, אה? אומר לו, לא, מה, מאיפה אני מכיר אותך? עשיתי איתך פעם עסקים? לא, 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 לא. לפני 20 שנה לא היה לי מה לאכול. אתה לא זוכר אותי. אתה הגעת אליי אז, אתה הבאת לי 10,000 דולר. ב-10,000 דולר האלה פתחתי עסק. העסק הזה הוביל אותי לרשת חנויות. הרשת חנויות הזאת עשתה אותי מיליונר, עכשיו אני באתי להגיד לך תודה רבה. איזה עושר יש לו לעשיר הזה, שתמיד רוצה לעזור, ופתאום הוא שומע כזה סיפור, איך מה שהוא עשה חוזר אליו בכזאת תמונה. הטוב שרוצה להטיב בורא עולם, שברא את כל העולם כדי לעשות לנו טוב, יקבל יום אחד תמונה, שכולם מגיעים ומחוברים, ומחזירים את אותו טוב, שיא השלמות, תגיע הגאולה. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ובאותו רגע התקע בשופר גדול, ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים. עכשיו נחזור רגע לקטע של האחדות. מה העומק? מה העומק על פי רבנו הרמח"ל? אז מה העניין? כשחלק בפאזל, נשמה יהודית, כשאדם אחד מחליט שהוא לא מתאחד עם חברו, אותו הוא שונא, הוא לא יכול, הוא לא יכול. הוא שמאלני, הוא ימני, הוא עם דעות אחרות, הוא לא מתאים לי. הוא זה, הוא חרדי, הוא מזרוחניק, הוא... לא, אני לא מסתדר, זה שכן בעייתי, זה שותף. לא, לא. באותו רגע, לא רק שהפאזל לא הולך ונהיה מושלם, אלא השלמתו מתרחקת. כי חלק אחד הצהיר שהוא למקום שלו בפאזל, לא רוצה להיכנס. הוא רוצה להוריד את ערך התמונה. גם אם כל החלקים יבואו, 5,000 חלקים, לא, הוא יהיה החלק שישאר בחוץ. למה? כי זה שצמוד אליו החלק לידו בפאזל, זה בדיוק השכן הזה שהוא לא מסתדר איתו. אני לא יכול להיות איתו. מ-3,000, 5,000 שקל של תמונה, ירדנו ל-100 שקל. כי אחד החליט שהוא לא מסתדר עם השני, לא רוצה אותו. ממילא מראש, אותה תמונה שאנחנו מייחלים שתהיה לעתיד לבוא, לא תקרה. בשביל זה נחרב בית המקדש. אין עניין, אומר הקדוש ברוך הוא. אם זה הסיפור, אתם בכלל לא רוצים לעמוד בפאזל כל אחד במקומו, אתם לא רוצים להחזיר לי משהו מאותו טוב שאני נותן ועושה, לא צריך טובות. לוקח חזרה את בית המקדש. זה מהות האחדות. עומק המושג הזה שנקרא ביחד, גם כן מלשון חד, מלשון אחד, אחדות, ובורא עולם הוא אחד, הכל כאן סביב האחדות הזו, עצם עומק של הדבר הזה, זה אני כנשמה יהודית, צריך להיות קרוב, שכן, חבר, מאהיב את עצמי, על כל נשמה יהודית אחרת באשר היא, לא משנה הדעה, זה לא משנה מה הוא חושב, לא משנה אם הוא נידח מארץ מצרים, או אבוד שהגיע מאשור, או איזה יהודי שעכשיו הגיע מקולומביה. העיקר שבסוף אני אדע שזה תפקידי, וזה מקומי. אחדות. עכשיו נסתכל על הכל אחרת. עכשיו אפשר להבין בעומק, לא סתם סיסמה, אחדות. את העומק, שזה לא משנה מה הדעה שלך, מה צבע הכיפה על הראש, מאיזה מגזר, מאיזה עדה, מאיזה קנייץ', מאיזה מקום, זה לא רלוונטי. מה שמשחק בנושא אחדות, זה הנשמה. הנשמה היהודית, ולנשמה היהודית אין צבע ואין עדה, זה משהו רוחני בכלל. אין לה מלבוש, אין לה צורה. היא יכולה להתאחד עם נשמה של יהודי אחר. וזה מה שמקרב את הגאולה, כי זה משלים אותנו לתמונה הגדולה, אומר בורא עולם, או, אני רואה שהחלק הזה בפאזל רוצה להגיע למקומו, החלק ההוא רוצה להגיע למקומו, החלק ההוא רוצה להגיע למקומו. בכל אחד מאיתנו יש חלק אלוקה ממעל. וכשלצערנו יהודי מחלל שבת, הוא לוקח את החלק אלוקה ממעל שיש בו, ומאלץ את החלק הזה לחלל איתו שבת ביחד. לומר לבורא עולם, אתה רוצה לנוח בשבת? שם את החלק שלך אחד בתוכי, נכון? זה החלק שלי אצלי. החלק שלך נמצא בתוכי. בוא תראה שאני לוקח את החלק הזה שלך ומחלל איתו שבת ואני לא אתן לך לנוח. ולכן אם ישראל ישמרו שתי שבתות, מיד הם נגאלים. שבת אחת כבר שמרנו כשהיינו במעמד הר סיני במדבר. נשארה לנו שבת אחת כזאת, שאם כל עם ישראל בעולם ישמור שבת, השם אחד הוא שמו אחד. הנה תמונת הפאזל שלמה, מיד הם נגאלים. אז מהיום שאנחנו מדברים על המושג אחדות, בואו לא נדבר על זה מן השפה ולחוץ. קצת נסתכל על עומקם של דברים, ועכשיו יהיה לנו הרבה יותר קל להתאחד עם כל אחד, כי זה לא משנה מה הדעות שלו, אם הוא טוב לנו, מתאים, מדבר כך, מדבר אחרת, נראה כך, נראה אחרת. אם אני מסתכל על הרובד העמוק של אותו אחד שנמצא מולי, קל לי להתאחד איתו. כי אני מבין שיש לו נשמה יהודית. וכשיש רק 10 נשמות יהודיות ביחד, לא כולם, רק 10, כבר שכינה מגיעה. אפשר לצרף למניין, אפשר כבר לעשות מניין. 10 נשמות זה כבר יש פה חלק משמעותי של אלוקה ממעל. זה 10 ביחד. בשכינה אפשר להתפלל. אבל אנחנו מסתכלים רק דרך העיניים שלנו, ודרך האוזניים שלנו, שלא רואים כלום ולא שומעים כלום. אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, ואנחנו לא שומעים את הקולות משמיים. ואנחנו שופטים לפי העיניים שלנו, הוא נראה כך, והוא עקום, וזה לא מתאים לי, וזה כבר נראה, זה בעל תשובה, זה מזרוחניק, זה חרדי כזה, זה הוא ככה, זה בום בום בום, הכל חיצוני. אומר הקדוש ברוך הוא, אוקיי, אז אתה יוצא מהפאזל, ההוא יוצא מהפאזל, זאת יוצאת מהפאזל, המגזר הזה מוציא את עצמו מכל הפאזל בכלל, יצאו בבת אחת 10,000 איש, זה יצא משם, נגמר, זה הכל מפורק. רבותיי, אם אתם רוצים, אין בעיה, בואו אני אראה לכם איך אפשר להתנהל בצורה אחרת. ובאבון הזה חרב בית המקדש. אחדות. נסתכל על הדבר הזה אחרת. אנחנו רוצים להפסקה קצרה, יש לנו כבר את השיר ברקע, בדיוק, ו-03-593-93, הקווים פתוחים, מי שרוצה לעסוק איתנו עוד מעט בענייני הלכה וענייני החלומות, עוד מעט החברות פה הרב חיים זפרן יגיע ונלמד ביחד את הסוגיות המרתקות האלה, והכל עם מקורות, מי אמר, איפה אמר, איפה זה כתוב, ומי קבע שזה כך. יישארו איתנו.
An ancient wall of stone atop a hill so high. And if you listen with your heart, you just may hear my cry. Where has the base Amikdash gone? I stand here all alone. How long am I to wait for all my children to come home? House of marble and of gold once stood here by my side. From far and wide all came to see its beauty and its pride. But sin as chinam brought it down and left it so much pain. Now only Ahavas Yisroel it once again. Together, together we stood by Har Sinai, my daughters and son. Forever, forever you must stand together, forever as one. Beside my stones to raise your voice in prayer. You ask when will this gulls end, how much more can we bear? But sin as chinam still lives on, it lingers in your heart. How can you come back home to me while we remain apart? Together, together we stood by Har Sinai, my daughters and sons. Forever, forever you must stand together, forever as one. Together, together by Har Sinai, Bnei Avraham. Forever, forever you must Sinai, my daughters and sons. Forever, forever, you must stand together forever as one.
עכשיו איתכם סדר רבי עם אבי ממרן.
חי תמיד איתי כוחה.
אוקיי, אז אנחנו חוזרים לשידור, ועכשיו חוזרים לשאלות שאיתם פתחנו את התוכנית, והגיע הזמן גם לפתוח אותם ולהסביר אותם וגם לענות עליהם, אבל גם לשמוע את דעותיהם של המאזינים. נצרף אלינו את החברות הרב חיים זאפרני שנמצא איתנו כאן. שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב, הרב אבי, מה שלומך?
ברוך השם, בסדר, איך עבר השבוע?
מעולה, אני כל כך רק בציפייה להגיע למקום המיוחד הזה.
כן, ברוך השם. אז באמת הרבה מאוד תגובות מעניינות על התוכנית בשבוע שעבר, שבה עסקנו בסוגיית המעשה והמחשבה. ועכשיו תשמע, חלומות, כולנו חולמים בלילה, ואני תמיד שואל את עצמי את השאלה הזאת, מה החלום? מי תייחס לחלום? מה?
אז אני בדיוק, אתה ממש מביא לי להנחתה. בא אליי איזה יהודי, הוא אומר לי, הם שכנים בבניין, שכנים בבניין.
כן.
יורד השכן שלו בבוקר, אומר לו, שמוליק, מה קורה? הכל בסדר, משה, מה היום מיומיים? אומר לי, תשמע, טוב שראיתי אותך, בדיוק בלילה חלמתי אותך ממלא בחישגד.
כן.
וזוכה ב10,000 שקל.
זהו.
הוא מתחיל לצחוק, אומר לו, מה? מה נסגר? מה אתה עכשיו מתחיל למלות לי כרטיסים? וזה אומר, אם ככה, למה אתה חושב ככה בקטן?
יש הבן אדם, אותו? אמרנו, יצא מהמשרד.
יש דאבל אוטו, מה אתה עכשיו?
הלך קנה ב5 שקלים כרטיס, על בסיס החלום הזה. קודם כל הוא עזוי, בוא. מישהו אומר לך שאתה חלום, אתה רץ לקנות, מה?
כן, הוא אומר, מה אני יכול
להפסיד? מה יש להפסיד?
הוא נכנס לחניון, בא, לוקח, אומר, אתה יודע מה, מה אני אפסיד? מה אכפת לי?
גירד כרטיס.
הוא מגיע בלילה, מגיע בלילה לבית, דופק בדלת של השכן, דופק, אומר, כן, מה קורה? הוא מתחיל לנשק אותו.
זכיתי בזכותך.
אותו, נשק לו את הגלימה, הוא אומר לו, אתה בבא, אתה קדוש, מה? הוא אומר לו, מה יש, מה קרה? הוא אומר לו, תשמע, זכיתי בזכותך. הוא תופס אותו, אומר לו, תשמע, אני, מה קורה? מה עם דמי תיווך?
כן, זהו, זו השאלה באמת ששאלו, וצריך לומר גם, שהוא לא זכה ב-5,000. או ב-3,200, הוא זכה ב-10,000, מה שהוא אמר לו בחלום.
כן, 2% מע"מ.
ממש, 1-1, אותו חלום, מדויק.
אז מה, יש לנו מישהו שאומר לנו מה צריך ל...
בוא נשמע מה מאזינים אומרים וחושבים בכלל על הנושא הזה, ונפתח את הקווים, ויש לנו מאזין על הקו, שלום ולילה טוב.
כן, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, מי כבודו?
יצחק.
יצחק, בבקשה.
קודם כל, באופן כללי על חלומות, אז כתוב בספר המידות, אם אדם חולם חלום טוב, יגיד, חלומות שאבי דברו, ולא, בחלום הדבר בו. אבל אם חולם חלום לא טוב, יגיד, חלומות שאבי דברו. זה הולך אחרי הפה, וזה הולך אחרי המנגינה. זה באופן כללי, איך אדם מתייחס לחלומות. החלום טוב, שיקח את זה בכיף. חלום לא טוב, שיבטל אותו. עכשיו, בעניין מה שאם צריך לשלם, לא צריך לשלם, ככה.
האם מתייחסים אבל לחלום מבחינה מעשית, בדיוק, לא רק לשלם או לא לשלם, לבטל טיסה, לעזוב מקום עבודה?
זה כתוב שאם אדם באמצע הלילה הוא מפחד שבבוקר, שאותו יום לא יצא.
איפה כתוב? מה כתוב?
כתוב בספר המידות של רבי נחמן ברסלב. אם אדם מפחד בלילה, למחרת לא יצא בדרך.
לא יצא. לקחת את זה מעשית, אתה אומר, על פי רבי נחמן?
כן, בדרך
כלל
פעמים.
מה עם כסף?
כתוב בספר. רגע, שנייה.
כסף משלמים?
אני אדבר על זה, בסדר.
אז קדימה, בואו נתקדם באמת, ניגע בסוגיה.
בואו נתקדם, טוב. ככה, יש מתווך ויש אדם שנותן עצות. אני לא חושב שזה נקרא מתווך, אבל זה נקרא שהוא נתן עצה. יש אדם מקבל כסף עבור עצה טובה שהוא נותן לשני, יש אנשים שהם יעצים, והעצות שלהם טובות, מקבלים כסף. השאלה היא כזאת. אדם שאין לו תעודת מתווך, האם מגיע לו כסף כשהוא מתווך למישהו משהו? לא מתייחסים אליו כאדם מתווך, אבל נורמלי שהוא כן מתאבד.
אבל תיווך בחלומות לא מצריך תעודה, זה לא תיווך תרם.
יפה, לא מדין מדין עצה טובה.
השאלה היא, השאלה אם זה נקרא, השאלה אם אפשר, השאלה היא כזו, האם שנתתי לך עצה על בסיס חלום, זה בגלל שאני אדם חכם, זה בגלל שיש לי איזה תחום שלמדתי, ועל בסיס התחום הזה אני יכול לייעץ עצות, ועל זה משלמים לי, או שתשמע, כולה סך הכל חלום, על מה אני אשלם לך?
האדם הלך לאדמור, באדמור ברוח קוצו הבין שכדאי לקנות העסק הזה ברביע.
כן, זה משהו אחר. זה משהו אחר.
זה
משהו אחר. זה להבדיל אלף אלפי הבדלות. אדם הולך לפסיכולוג, אומר לו תעשה ככה וככה, אתה תצליח. זה על בסיס
השאלה היא, השאלה
היא
פה, אין לו תפקיד כזה.
יצחק. אם זה אחד שהוא לא עכשיו, אין לו תעודת תיווך, והוא עכשיו מציע לבן אדם דירה, אז מגיע לו שכר תיווך או לא?
זה השאלה, פה זה השאלה פה. זה לדעתי,
אז זה הלכה מפורשת בסימן ריש סמך דלת, שבן אדם גם כאשר אין לו תעודת תיווך, אם הוא מגיע ומציע לך דירה, אז אתה צריך לשלם לו שכר תיווך, גם אם הוא לא אמר לך. כן, כמה שמקובל בשביל.
מה שמקובל, כן, בסדר. בדין הזה
מלכות, אני חושב שזה לא מקובל ככה היום בדור שלנו.
אוקיי, צריך לשלם, צריך לשלם. צריך לשלם. בן אדם לא בא אליך לסירת לו לבית.
בוא נמשיך הלאה. רבי יצחק.
רשום?
בלי מתווך רשום. בא אליך אינסטלטור לבית, מתחיל לתקן לך.
אדם שהוא לא מתווך רשום, הוא מקבל אותו כסף כמו מתווך רשום?
כמה שמקובל בשוק, בדיוק.
אנחנו בשעה הבאה, יצחק, תישאר איתנו בהזנה, בשעה הבאה נתייחס גם למה שאתה אומר, ונביא פה את כל המקורות ואת כל העניין הזה, ונלמד את זה ביחד, ויהיה מאוד מעניין, אז תישאר ותאזין, ותודה רבה, ואנחנו עם המאזין הבא, שלום ומאזינה. שלום, ערב טוב.
כן, שלום, ערב טוב.
לילה טוב, כן.
לילה טוב, כן. הייתי רוצה לשתף אתכם בחלום מאוד מאוד משמעותי, שיש בו הרבה מסר, וש...
אז רק נאמר, הרבנית, שאנחנו לא תוכנית שעוסקת כאן בפתרון חלומות.
לא,
אנחנו
פתרון.
אנחנו שורשים בסוגיה הלכתית, כן. אוקיי.
אתה אמרת בשידור למי שהיה לו חלום משמעותי, אז שיכול לשתף אותנו בו.
לא. אני רק אומר למאזינים הבאים, את תישארי על הקו ותספרי את החלום שלך אם את רוצה, אבל שלא יתקשרו פה עוד מאזינים שחלמו חלומות משמעותיים, כי לא בזה אנחנו עוסקים. אנחנו שואלים שאלה, האם על בסיס חלום אנחנו צריכים לפרש אותו בצורה מסוימת, לחייב מישהו אחר בתשלומים בעקבות חלום. האם אני חולם משהו שיקרה לי במקום העבודה, אז אני צריך לעזוב את מקום העבודה? אדם חלם שבשמחת תורה, שהיה את האסון הגדול הזה בדרום, הוא חלם בלילה שלא כדאי לו לנסוע למסיבה הזאת, שהיה שם המסיבה, וצערנו יהודי לא קרוא, לא שומר תורה ומצוות, אבל בלילה הוא חלם חלום שבא אליו הסבא שלו ואומר לו, אל תדח למסיבה הזאת, ובגלל זה הוא לא נסע למסיבה. אז הנה, צריך להתייחס לחלום, לא צריך להתייחס, והוא ניצל. אז זה הסיפור, אז אני מבקש ממך מחילה, אנחנו כאן לא בשביל לספר חלומות, זה אולי בתוכניות אחרות, מחילה שלא הבנת את הדברים. בסדר, יופי, תודה רבה. אנחנו במאזין הבא, שלום.
זו שלום, כן.
בבקשה, מי כבודו?
כבודי יוסף, יוסף כהן.
או, כבודי מולי עולם, כן.
כן, מיכה,
רבי יוסף בכבוד.
כן, בקיצור, רציתי להגיד לגבי החישגת, ששאלת עם החישגת, שאני חושב שהוא לא יכול לבקש ממנו כסף הזה, ולמה שתי דברים יש לי להגיד על זה. דבר ראשון, יש סיפור ידוע שאחד שהחליף עם חבר שלו כרטיס, והביא לו כרטיס, כאילו הוא אמר, קינה בו, אמר הוא בטוח יזכה החבר שלי הזה, ולקח כרטיס והחליף עם הכרטיס, החליף כרטיסים, החליפו ביניהם כרטיסים, ואחרי זה הלכו לרב לדין תורה, וזה הרב אמר, לא הכרטיס זוכה אלא האדם זוכה.
כן, זה שהחלפתם כרטיסים זה לא משנה, מי שזכה בכרטיס אחרי ההחלפה הוא הזוכה.
בדיוק,
הוא איך הזוכה, זה קשור לענייננו?
זה המזל שלו, של הבן אדם. עכשיו עוד דבר, אני יודע שיש גמרא, אני לא יודע בדיוק איפה, אבל גמרא מפורשת שזכור לי, שאחד חלם בלילה שאבא שלו אומר לו, שמע, ישרתי, יש כסף, לא ידעת מזה עד היום, זה נמצא שמה ושמה.
כן, אנחנו ניגע בזה. אנחנו נביא את הגמרא הזאת בהמשך, כן, בהחלט.
מה המסקנה אבל?
עכשיו הגמרא אומרת...
לא, מה המסקנה שלך? מה המסקנה שלך, רבי יוסף?
כן, זה אומר, הגמרא שמה אומר לו, זה נמצא שמה כסף, אבל זה של מעשר. הגמרא אומרת, הוא הלך בדק, באמת
כן, אבל מה אתה רוצה להגיד? הלכה למעשה, מה אתה רוצה להגיד?
אז רואים, הלכה למעשה, שזה אין כזה דבר, זה דבר אחד, זה חלום, זה נכון, אבל דבר שני, המציאות לפרש את החלום, הגמרא עכשיו אומרת, דברי חלומות שב ידברו, למרות שהוא הרוויח פה כסף.
אוי, יפה, אז מה שב? מה שב?
אני אומר, למרות שהוא מצא את הכסף והכל, אבל בכבוד, הגמרא אומרת בפורש שזה חלום עוד שב ידברו, הוא לא צריך לתת מעשרות מזה.
רגע, רב יוסף, שמואל הזה היה הולך לקנות חיש גד? אם לא שהוא היה פוגש את השכן שלו? היה הולך או לא היה הולך?
מי זה שמואל?
זה שזכה, זה שזכה, זה שזכה.
כן.
היה הולך למעלות חיש גד בלי שהשכן שלו היה אומר לו?
אתה, רק שנייה, שנייה, שנייה. אתה מאזין, איך
לא היה הולך? נכון, הוא
לא היה הולך, יפה.
רק אגיד, למה הוא לא הלך בעצמו אז? אם הוא כל כך משוכנע שהוא הולך, שהוא יזכה,
לא, הוא חלם.
לא. יוסף, אתה קונה חיש גד?
לא, אני לא קונה חיש גד.
יפה, אני בא אליך יוסף ואומר לך, תקשיב, מחר, יום חמישי, בצהריים, אתה חייב לקנות חיש גד. למה? חלמתי שבאבא סאלי בא אליי בחלום, לא חלילה, חלמתי שזה צדיק בא אליי בחלום ואמר לי, תשמע, יוסף כהן הזה שעכשיו בשידור, אם מחר באחד בצהריים הוא קונה לוטו, הוא זוכה בפרס הגדול. עכשיו אתה יוסף אומר, מעיד על עצמך שאתה לא קונה כאלה דברים בכלל, אבל אחרי כזה חלום אתה אומר, מה אכפת לי לקנות בעשרה שקלים כרטיס? קנית, הרווחת את הסכום שאמרתי לך בחלום.
אם היה מתנה איתו מראש, אז אתה צודק.
אבל כשאני מתווך לך,
אבל ברגע שהוא לא יצא איתו, הוא הלך, שמע, חלומות, אתה יודע,
מה זה מתנה? אבל לא היית הולך בלעדיי. אתה אומר שלא היית הולך בלעדיי. אז גם תיווך בלי התניה מחייב בתשלום.
רבי יוסף, אתה מגיע לרחוב, שואל אותי, תגיד לי, איפה אפשר לקנות פה דירה? יש לך פה דירה פנויה? אתה מכיר פה דירה פנויה? אני מראה לך, כן, יש פה בבניין הזה והזה. אתה הולך וקונה את הדירה הזאת, אחרי זה אני בא אליך, אומר לך, רבי יוסף, תביא לי תיווך. מגיע לי תיווך,
כן, אבל חלום
זה משהו אחר. רגע, לא, אז
זאת אומרת, זה משהו ממשי, הרי חלומות שם מדבר
עכשיו אתה אומר משהו אחר כבר. עכשיו אתה אומר משהו אחר.
זה נושא אחר, זה לא.
עכשיו אמרת משהו אחר. עכשיו.
נושא אחר, אבל מה?
בדיוק. יוסף, תאזין לנו גם בשעה הבאה, יהיה מעניין. בשורות טובות.
בסדר, טוב, יאללה, כל טוב, תודה.
יפה מאוד.
יש לנו זמן עוד מאזין או שנגמר? טוב, אז אין לנו הרבה זמן לעוד מאזין, אז אולי בוא נסכם רגע את השאלות שלנו, נספר למאזינים שבשעה הבאה, אחרי החדשות 12, יומן חצות, אנחנו חוזרים לכאן עם התשובות, נלמד ביחד את הסוגיה, גם את הגמרא בברכות, שרבים מהמאזינים עכשיו כבר מצטטים את זה בראש, חלומות שווה ידברו, מה המקור לזה, מי אמר, איפה זה נאמר, האם באמת כל החלומות שווה ידברו, וגם כמובן יש לנו את הרמח"ל, שאנחנו לא יכולים, מופיע פה, נכון? כן. מה אתה אומר, הרב?
כן, אני רק אמרתי, אם יש לנו טיפה זמן, אני אשתף אותך בשאלה שחבר שלי סיפר לי, זה היה מדהים. הוא אומר, הוא אומר, אתה לא מאמין מה היה לי בשבת? מדהים, אני מתעורר באמצע הלילה, אני מתחיל לצחוק, אשתי אומרת לי, מה קרה? מוטי, מה קרה? אני אומר לה, אני חלמתי שאני נוסע באמצע שבת בפורשה על כביש הראשי, כל הילדים מימי השערים זורקים עליי אבנים, צועקים לי, שבס, שבס, ואני לא יודע מה לעשות. אשתו מתחילה לצעוק עליו, אומרת לו, תגיד לי, אתה נורמלי, מה זה, בשבת נסעת, אתה חייב לעשות תענית. הוא אומר לה, תתעוררי, זה בחלום, מה קרה לך, על מה את מדברת? הוא אומר לי, תגיד לי, מה אתה אומר, מה יש לה? מה, איך אני יוצא ממנה?
זה ברצינות או לא?
צריך להתייחס את ברצינות, או לא צריך
להתייחס
את ברצינות.
והילדים האלה שזרקו אבנים בשבת, גם בחלום, צריכים לעשות איזה תיקון אולי, לא?
זה היה לילדים, זה כיתה.
כן, אבל גם היה פה עוד שאלה מעניינת, וזה באמת, אתה יודע, שאלה שאולי כל אחד שואל את עצמו. חולם על משהו של סכנה. הנה, היה לנו עכשיו בשמחת תורה סיפור, בן אדם מספר, הוא אומר, אני במסיבה עזבתי ביום שישי בבוקר.
זה סיפור זה מופיע בוורדי העמודים.
כן, כן.
זה מדהים. הוא אומר שאחד מהתלמידים, אומר שהוא היה גר באחד הקיבוצים, ושם הוא התגלה אחד הרבנים, הוא התקרב לתשובה בשנים האחרונות, ואז הרב שלו אמר לו לא לעזוב את הקיבוץ. כל זמן שהוא נמצא שם, זה טוב, זה מקרב. ואז בתקופה, בשבת האחרונה, הוא פתאום מתעורר באמצע הלילה, מגיע אליו הרב הזה שכבר נפטר, ואומר לו, תשמע, תעזוב הרגע את המקום ותלך, זה סכנת נפשות. הוא מתעורר, אומר, זה שטויות, מה זה? מסתובב לצד השני,
חולם שוב.
חולם עוד פעם, ואז הוא מרגיש חנוק. הוא מתעורר כולו, כל הצוואר שלו אדום, אומר לי, אשתו, אני לא יודע מה לעשות. עד עכשיו כולו רואה את כל הצוואר שלו אדום. מה אנחנו עושים? הם לא יודעים את מי לשאול, אין להם שום רב, תופסים את הרגליים, עולים בשבת בשמחת תורה על אוטו ונוסעים לירושלים. באו לשאול את הרב זילברשטיין, האם זה מותר או אסור? שאלה שהתפרסמה.
על בסיס חלום.
על, על בסיס כן. חלום.
טוב, אז ניגע בזה גם כן בהמשך, ושאלה אחרונה שככה שווה אולי לשאול כשמדברים על הנושא הזה של חלומות. אז אנחנו בדרך כלל שומעים על כל מיני חלומות, ואנשים חלמו ככה, ואנשים חלמו אחרת. בסוף בסוף, המהות השאלה היא, זה לא אם אנחנו צריכים להתייחס לחלום, או איך לפרש את החלום, או מה, או דברים כאלה ואחרים. אדם שבא וחולם חלום של מישהו שנפטר, של סבא. סבא אומר לו, תקשיב, יוסף, נכדי, אני, יש לי צער בעולם הבא. למה? יש מקולת ברחוב יפו, אני חייב לו 100 שקל. לך תחזיר לו את ה-100 שקל. אין לי מנוחה. קם בבוקר הנכד הזה. אז בהרגשה אין בעיה, לך תחזיר, מה אכפת לך? אבל השאלה אם נתייחס לזה? האם אני צריך להוציא עכשיו מהכיס 100 שקל וללכת למקולת הזו ולהחזיר? כי סבא שלו בא אליו בחלום ואמר לו, נותרתי לו חייב. זה יכול להיות כל מיני דברים שנפטרים באים ואומרים. האם לקום בבוקר, להוציא כסף, לעשות מעשה בעקבות העניין הזה, או שחלומות שווה דברו, ואין צורך וכו'. אז נגמר לנו השעה הזו עם השאלות האלה. אנחנו את כל התשובות, אומר למאזינים, תישארו איתנו עוד 5-10 דקות. חוזרים פה לשידור עם כל התשובות, עם כל המקורות, ויהיה פה בהחלט מעניין. תודה לנתי שולמן בהפקה, פנחס בינדר הטכנאי. יומן חצות, וחוזרים כאן עם הרב חיים זפרני. סדר רביעי, כאן בכל חי.
מיד אחרי החדשות, חוזרים לסדר רביעי עם אבי ממרן. חיים.